השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופה א' במציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום מוקדש לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו נלמד עוד משנה אחת שלא קשורה לדיני שומרים, אלא לטוען ונטען. משנה בעמוד ב' היא כבר קשורה לדיני שומרים לסחירות. הנושא שלנו זה כשיש רווח שקשור לשני גורמים ששייכים לשני אנשים אחרים. כלומר, אחד נתן שטח ואחד נתן עצים. או אחד נתן שטח ואחד נתן את הבית. איך מחלקים את הרווח? אז נתחיל עם המקרה השני במשנה, כי זה נותן לנו איזשהו עיקרון, ואז נראה את המקרה הראשון. המקרה השני במשנה הוא שבא נהר ושטף עצי זית משדה של מישהו אחד לשדה של מישהו אחר. הם כנראה השאירו את זה ככה, והעצים בשדה של השני השתרשו טוב והוציאו פירות. וכל אחד הרי טוען שזה בזכותו, בעל הקרקע אומר שצריך קרקע ובעל העצים טוען שצריך עצים, אז הם באמת חולקים. אז זה הכלל, כיוון שבאמת הפירות צריכים גם קרקע וגם עצים, חולקים. עכשיו המקרה ברישה זה שאדם מכר עצי זית בשביל שהשני יעקור אותם, כנראה שהוא רצה את העצים, הקונה היה צריך כבר לעקור את העצים והוא עוד לא עקר אותם, ובינתיים העצים האלה גידלו פירות. אז אומרת המשנה, אם הם גידלו כמות זעירה של פחות מרביעית לסעה, אז זה הולך לזה שקנה את העצים. אבל אם גידלו יותר, אז כמו שאמרנו בסייפה, יחלוקו. ושואלת הגמרא, מה זה משנה הכמות של הפירות? הרי אם הוא לא אמר לו לקצוץ את העצים, אז מראה שהוא ויתר לו, אז שהכל ילך להוא שקנה את העצים, אפילו שזה יותר מרבית. ואם הוא אמר לו לקצוץ את העצים, אז זה כמו כל מקרה שבו שני אנשים גידלו משהו במשותף, אחד נתן קרקע ואחד נתן עצים, אז כמו שראינו בסייפה של המשנה, הם צריכים לחלוק, ואפילו שזה פחות מרבית. אז עונה הגמרא, אם זה פחות מרבית, זה כמות קטנה, לכן הוא מוותר על זה. לכן הכל הולך לקונה של העצים. אם זה יותר מרבית, אז מן הסתם הוא מקפיד, אז כיוון שהוא לא מוותר, אז זה כמו בסייפה שחולקים חצי חצי. רק נוסיף הערה קטנה של רבי שמעון בן פזי, כשאמרנו רביעית, באמת זה קצת יותר מרביעית, כי צריך לנקות מזה את ההוצאות שיש לקונה של הזיתים בשביל להפיק את השמן. אז אם מה שנשאר זה רביעית, אז הוא מוכל, אם זה יותר, אז הוא לא מוכל, ואנחנו עוברים לדיון בסייפה. אמרנו שהסייפה בא נהר ושטף את הזיתים של אדם אחד והעביר אותם לשדה של מישהו אחר. אז מעכשיו נקרא להם בעל השדה ובעל העצים. וכל אחד אומר שבזכותו יש פירות ולכן הם חולקים. ועכשיו בא ריש לקיש, שורה ראשונה בדף קוף א', ומקביל את הדין הזה. יש שתי גרסות, אבל מה הוא אמר? גרסה ראשונה של אולה, גרסה שנייה של רבין. גרסה ראשונה אומרת, קודם כל מדובר פה בעצים שעברו עם הגוש אפר שלהם. כי אם הם עברו בלי הגוש אפר, אז הם מתחייבים מחדש בשלוש שנות עורלה, ואז ממילא גם לבעל העצים וגם לבעל השדה אין אפשרות לאכול את הפירות האלו. אז מדובר שהם עברו עם הגוש אפר, ואז אומר בעל העצים לבעל השדה, הרי אתה אם היית עכשיו נוטע העצים, ממילא שלוש שנים לא היית יכול לגעת בהם. אז לך שלוש שנים אל תיגע בהם, ורק אני יכול לאכול אותם, כי בזכותי הם מותרים באכילה, כי הם עברו עם הגוש אפר שלי. אבל שואלת הגמרא, יענה לו בעל השדה, הרי אם אתה לא היית תופס לי פה את השטח, הייתי נוטע עצים שלי, הייתי מחכה שלוש שנים, ובסוף השלוש שנים הייתי אוכל אותם לבד, ולא הייתי צריך להתחלק עם אף אחד. כיוון שבגללך אני צריך להתחלק איתך, אז תן לי גם במהלך השלוש שנים הראשונות לקבל חצי. לכן אנחנו דוחים את הגרסה הראשונה של ריש לקיש, ומביאים את הגרסה השנייה של רבין. שבה אומר ריש לקיש, להפך, כל הדין של המשנה שחולקים זה דווקא בשלוש שנים הראשונות. כי אז בעל השדה באמת יכל עקרונית ליהנות מהשדה שלו, כי היה יכול לטעת ירקות, אבל במקום זה הוא נותן לשני לשים שם את העצים, אז כיוון ששניהם נותנים חצי, הם חולקים חצי-חצי. אבל אחרי שלוש שנים, כיוון שבעל השדה יכל לטוע עצים, ואחרי שלוש שנים ליהנות מהם לבד, אז באמת, אחרי שלוש שנים, כל הפירות לבעל השדה. אז יוצא שלפי ריש לקיש, מאוד הגבלנו את הדין הזה במשנה של חולקים, כי זה רק בשלוש שנים הראשונות. עכשיו אנחנו בשליש עמוד א', מביאה הגמרא ברייתא, שבאמת מה יקרה אם בעל העצים אומר, אז בסדר, אני לא רוצה את כל העסק הזה, אני לוקח חזרה את העצים שלי, ונוטע אותם חזרה בשדה שלי. אומרת הברייתא, אי אפשר, לא שומעים לו. מה היא טעמה? אומר רבי יוחנן, משום יישוב ארץ ישראל, ברגע שנטעו עץ, משאירים אותו שם. ועכשיו הגמרא תביא אוסף של דברים שקשורים ליישוב ארץ ישראל. אז אנחנו בשליש עמוד א', הגמרא מביאה משנה ממסכת דמאי, שבסוף נראה שזה קשור ליישוב ארץ ישראל גם כן לפי רבי יוחנן. רק לפני זה נקדים שתי הקדמות, קודם כל יש מחלוקת האם קרקע של גוי חייבת במעשרות או לא, כלומר, האם יש קניין של גוי להפקיע ממעשרות והיא לא חייבת או שאין לו קניין להפקיע. דבר שני, יש שני סוגים של חוזים בין פועל לבין בעל שדה. סוג ראשון זה שהפועל עובד והוא נותן לבעל השדה אחוזים מתוך היבול שהוא יוציא. סוג שני זה נקרא חוקר שהוא נותן לו סכום קבוע. בסוג השני שנותן לו סכום קבוע, אני מחשיב את כל השדה ברשות החוקר, והוא רק משלם לבעל השדה איזשהו תשלום, כמו דמי זכירות. לעומת זאת, בהסכם הראשון של הריסות, שזה לפי אחוזים, מה ששייך לבעל הבית של בעל הבית, מה ששייך לפועל של הפועל. ואני אומר שהכל עובר דרך הפועל, כך לכאורה. עכשיו אומר רב יהודה במשנה, שאדם שמקבל שדה מגוי בהריסות, הוא צריך להפריש מעשרות, אז קודם כל יש פה הנחה שהקניין של הגוי לא מפקיע מחיוב מעשרות, והוא צריך להפריש את זה על כל השדה, ורק אז הוא ישלם לגוי את האחוזים של הגוי. בשביל לומר את זה צריך להניח, בניגוד למה שאמרנו בהקדמה, שאין הבדל בין מקבל בהריסות לבין חוקר. אפילו מקבל בהריסות, כביכול כל השדה שייכת לו, ורק אחר כך הוא משלם את החוב שלו לגוי, לכן הוא צריך להפריש על כל השדה. מקשה על זה רב כהנה, אם באמת מדובר בו במקרה רגיל של כל גוי, למה ברייתא אומרת שזה דווקא גוי שהוא מציק, כלומר שהוא חטף את השדה הזאת, ולא סתם גוי, אלא מסבירה הגמרא הבנה אחרת לגמרי. באמת מן הדין היהודי לא אמור להפריש על חשבונו על הגוי, או כי בכלל יש קניין להפקיע והוא לא אמור להפריש בכלל על הגוי, או כי באמת מקבל הוא לא כמו חוקר, כיוון שזה לפי אחוזים, אז הוא לא צריך בכלל להתערב באחוזים שיש לגוי. אלא למה בכלל הוא מפריש כאן? כי מדובר פה בקרקע שהייתה של אבותיו, והגוי הזה חטף לאבותיו את הקרקע הזאת, ועכשיו הצאצא היהודי עובד בקרקע של אותו הגוי. וחזל כנסו אותו שהוא יפריש מעשרות על חשבונו גם על של הגוי, בשביל שהוא ירצה להפסיק את המצב הזה ולקנות חזרה את הקרקע מהגוי ולהחזיר את הקרקע לבעלות יהודית, ואומר רבי יוחנן גם כאן כי זה בגלל החשיבות של יישוב ארץ ישראל. ואנחנו בשליש האחרון של עמוד א', עוזבים לרגע את הנושא של יישוב ארץ ישראל, חוזרים לנושא של המשנה, עוד רגע נראה משהו שמשלב בין שני הנושאים. אדם נטע עצים בשדה של חברו בלי רשותו. האם וכמה בעל השדה צריך לשלם לו? יש פה מחלוקת רב ושמואל, אבל הרב פאפה אומר שהם בעצם לא חולקים. כלומר, אם זה שדה שראויה לנטיעה של עצים, אז הוא משלם לו, ככה שמואל אומר, לפי כמה שאנחנו עומדים, שהאדם רוצה לשלם בשביל שייטעו לו עצים בשדה. אבל אם זה שדה שלא ראויה לנטיעת עצים, אלא מיועדת לתבואה, אז הוא משלם לו ויד נוטע על התחתונה. כלומר, נניח שהנוטע השקיע 50 שקלים, והשווח הוא 100, אז הוא ישלם לו רק 50 בשביל לחסות את ההוצאות שלו. ויוצא שבעל השדה הרוויח את כל השווח. ואם זה יצא הפוך, הוא השקיע 50 ולפסיד, השווח היה רק 25, הוא ישלם לו רק 25. כלומר הוא משלם לו, אבל ידו של הנוטע על התחתונה. מאיפה למדנו את דעת רב שאומר שידו על התחתונה? זה לא שאומר את זה מפורש, אלא זה מתוך סיפור שהיה אדם שבאמת עשה ככה, ורב אמר לבעל השדה תשלם לו ויד הנוטע על התחתונה. אבל ההוא לא הסכים, כי הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה שיהיו שם עצים, אבל בסוף ראו שהוא עשה גדר סביב העצים, אז הוא הראה שהוא כן רוצה שיהיו שם עצים. אז רב אמר לו, כיוון שאתה כן רוצה, אז זה הופך את זה למקום שכן ראוי לנטיעת עצים, וצריך שלם לו, כמו שעומדים אדם, כמה הוא רוצה לתת בשביל שייתו לו שם עצים. כלומר עכשיו, יד הנוטע על העליונה. ודין אחרון הסוגיה הזאת, שקשור גם לזה שאדם נכנס בלי רשות ונוטע או בונה, וגם ליישוב ארץ ישראל, אדם נכנס לשטח של חברו בלי רשות ובנה שם משהו, והוא רוצה לקחת חזרה את הדברים שהוא בנה. יש פה מחלוקת תנאים ומחלוקת המוראים. רבי שמעון בן אלעזר אומר שמותר לו, רשב"ג אומר שלפי בית שמאי מותר ולפי בית הלל אסור, באמוראים רב נחמן מתיר, רב ששת אוסר, ורבי יוחנן אומר שתלוי מה מדובר. אם הוא בנה בית אז באמת מותר לו, אבל אם הוא נטע שדה אסור. עוד פעם, סיבה ראשונה בגלל יישוב ארץ ישראל, סיבה שנייה ששייכת גם בחוץ לארץ, כי כל נטיעה כזאת מכחישה את הקרקע. ואם כבר הכחשת, עדיף שתשאיר את זה מאשר להוציא, והגענו למשנה. ואנחנו מתחילים את המשנה בעמוד ב'. המשנה עוסקת בנושא מאוד אקטואלי, כמה זמן זה סתם תקופת שכירות של דירה או עסק, וכמה זמן צריך להודיע לפני אם אחד מהצדדים רוצה להפסיק את השכירות. אז המשנה נותנת זמנים, ונראה בגמרא שיש שתי הבנות. רק מהר נראה את הזמנים קודם. אומרת המשנה, בימות הגשמים הזמן הוא כל החורף, בקיץ הזמן הוא 30 יום, בעיר או בחנות, גם אם זה לא בעיר, הזמן הוא שנה, ורשב"ג אומר שיש עסקים שבהם זה 3 שנים. עכשיו, במה מדובר כאן? אז ההבנה הראשונה של הגמרא שהנושא כאן זה הזמן שכירות הבסיסי. כלומר, אם לא קבוע אחרת, יש זמן שכירות שהוא ברירת המחדל, שזה אומר בחורף זה כל החורף, בקיץ רק 30 יום, כי בחורף יותר קשה להשיג דיר דירות מאשר בקיץ, ובעיר שעוד יותר קשה להשיג דירות זה שנה שלמה, ולגבי חנויות נגיד כבר בהבנה שנייה, כל זה זה זמני ברירת המחדל של תקופת השכירות. שואלת על זה הגמרא, הרי הסוף של הזמן של שנה שאמרנו שיש לעיר או לחנות יכול לנחות באמצע החורף. הרי אמרנו שהסברה של החורף זה שאי אפשר להשיג דירות. אז למה בעיר, אם נגמר השנה באמצע החורף, הוא יכול לסלק אותו? לכן הגמרא עוברת להבנה אחרת לגמרי. יש פה שני נושאים במשנה שלא קשורים אחד לשני, ככה מסביר רב יהודה. נושא אחד זה כמה זמן צריך להודיע לפני כשאחד מהצדדים רוצה להפסיק.
בראשונים מסבירים שמדובר כאן דווקא בסחירות שלא אמרו את תקופת הסחירות, כי אם אמרו במפורש את תקופת הסחירות, אז הוא כן יכול להעיף אותו בסוף התקופה גם בלי להזהיר מראש. אבל פה שלא אמרו, אז אפילו שיש תקופת סחירות רגילה שהיא 30 יום, עדיין הוא לא יכול להעיף אותו, אלא אם כן הוא הודיע לו מראש בתחילת אותם 30 יום.
והזמנים זה 30 יום בבית רגיל, בעיר זה שנה שלמה, או בחנות זה גם שנה שלמה. כי לבית רגיל 30 יום זה מספיק זמן בשביל שהשני ימצא דירה חדשה, בעיר לוקח יותר זמן למצוא, לכן צריך שנה שלמה, בעסקים אז צריך לתת לבעל החנות מספיק זמן בשביל לגבות את כל החובות שהוא נתן לאנשים בהקפה, יש עסקים שבהם נותנים הקפה של 3 שנים, לכן גם לפעמים יש 3 שנים, וזה הנושא הראשון, כמה זמן לפני צריך להודיע. נושא שני שלא קשור לזה, זה שבחורף לא מסלקים נקודה. ולכן אם יתקרב החורף, אתה חייב להודיע לו לפחות 30 יום לפני החורף, בשביל שתספיק לסלק אותו יום אחד לפני החורף. אבל אם הודעת לו 29 ימים לפני, פספסת ותצטרך לחכות עד אחרי פסח בשביל לסלק אותו. אז זה הסבר המשנה. עכשיו יש פה עוד כמה דינים בנושא הזה. דבר ראשון, אותו דבר זה נכון גם לגבי הסוחר, שהוא צריך להודיע למזכיר לפני. דבר נוסף, בערך באמצע העמוד, אומר רב הונה, אמנם אתה לא יכול לסלק אותו בחורף, או אם לא הודעת, אבל אתה יכול להעלות את המחיר עד כדי כך שהוא כבר ירצה לעזוב. שואלת הגמרא, זה נחשב שאתה מסלק אותו, זה כמו שאתה מסלק אותו בכוח. אומרת הגמרא, לא, לא מדובר שאתה מעלה סתם את המחיר, אלא המחירים בכל האזור עלו, וגם לך מותר להעלות את המחיר, למרות שאולי זה יגרום לו לעזוב. עכשיו אנחנו בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', נראה כמה מצבים יוצאי דופן שבהם כן אפשר לסלק. מקרה ראשון, אם הבית של הבעלים של הדירה התמוטט ולבעלים אין איפה לגור, ורשי אומר שמדובר שזמן הסחירות כבר נגמר, אבל הבעלים לא הודיע לו שהוא מתכוון להעיף אותו, אז בדרך כלל אי אפשר להוציא אותו, אבל פה אנחנו אומרים, הסוחר לא יכול להיות עדיף מהבעלים עצמו, כי הרי כל הבעיה זה שהוא לא הודיע לו, אבל פה הוא לא יכל להודיע לו, כי הוא לא ידע שהבית שלו הולך להתמוטט, ולכן הוא יכול לסלק את הסוחר ושהוא יגור בבית המוזכר. לעומת זאת, אם המזכיר מכר את הבית או הוריש את הבית או נתן במתנה את הבית, אז הסוחר עדיין ימשיך לגור שם, כי הקונה או היורש לא יותר טוב מהבעלים הראשונים, כמו שהבעלים הראשונים לא יכול להעיף את הסוחר, גם היורשים או הקונים לא יכולים. מקרה אמצעי זה שהוא לא הוריש, אבל הבן שלו פתאום התחתן. אז אנחנו בודקים, אם הוא יכל להודיע מראש, כלומר שהוא ידע שזה הולך לקרות והוא יכל להודיע והוא לא הודיע, הוא לא יכול לסלק אותו. אבל אם הוא לא יכל להודיע, אז הוא יכול לסלק אותו בשביל להביא את הדירה הזאת לבן שלו שהתחתן. וסיפור לסיום, ההוא גברה היה איש אחד עם אונייה מלאה בחוויות יין ולא מצא איפה להגון את האונייה שלו. הייתה אישה אחת שגרה על הנהר, אז הוא ביקש אם יכולה להזכיר לו את המקום בשביל להגון את האונייה. היא לא הסכימה, אז הוא ביקש אם היא רוצה להתחתן איתו, ולזה היא דווקא כן הסכימה, ואז היא גם הסכימה להזכיר לו. לא עברו כמה שעות והוא שלח לגט וגירש אותה. היא לא הייתה פריירית, היא לקחה חוויות יין מהאונייה, מכרה אותם, ובכסף היא שכרה סבלים שיוציאו לו את כל החוויות מהאונייה ושמה אותם על השביל, הוא טבע אותה, ורב הונא ברית רב יהושע אמר שהיא צודקת, היא לא חייבת להזכיר לו, כיוון שהוא נהג איתה לא כהוגן, אז היא יכולה להחזיר לו וגמולו ישוב בראשו, יכולה להגיד לו שלא נוח לה להזכיר לו, כי הוא כמו אריה שעורב לה. עד כאן כל טוב.